השיעור שלנו היום, יום שלישי, נכון? י"ז טבת תשע"ו. אנחנו במידות הראיה, ומי שאין ספר אז מאוד מאוד יהיה חשוב שלפחות נשבת עם בן זוג שיהיה לו ספר. במידת היראה, עוד י' בפסקה ג'. אבל לפני שאני אתחיל בפסקה בדברי הרב, רציתי לשתף אתכם בהתלבטות מחשבתית בעקבות חשיבה שקשורה לנושא שלנו בוודאי. אני אינני יודע כמה מכם זוכרים, קראו, שמעו, התעניינו, אבל בוודאי ובוודאי, איפה שהוא בסדרי החיים החולפים, שמעתם. הייתה תקופה בארצות הברית, כשהיא הלכה והתבססה וכבישה שטחים נרחבים, ובאופן דמוקרטי הרגה עמים שלמים, הייתה תקופה שבה הייתה בהלה. בהלה?
לזהב.
אנשים שמעו שבכל מיני מקומות יש מרבצי זהב, בכל מיני נחלים, בכל מיני הרים, ואז כל מי שמצא, הרי זה היה שלו. ואינני יודע להגיד מספרים, אבל אני מעריך שהרבה מאוד אנשים, חלקם אפילו עזבו את משפחותיהם, חלקם נעו עם המשפחות לאותם אזורים כדי לחפור או לחפש זהב. בואו ניקח אדם כזה שעלה על רכבו, סליחה, על סוסו, על הפרדה או על החמור עם העגלות, ונע את מרבצי הזהב חודשים לפעמים כדי להגיע בכל מיני סכנות שבדרך, אם זה שודדים, אם זה רוצחים, פורעי חוק, אינדיאנים, מה לא, כדי להגיע לאותו אזור על מנת לחפור. ולאחר עמל גדול ומסע מפרך וסכנות הדרך, הגיע למחוז חפצה. נו, הבחור שלנו מתארגן לחפירה, מוציא כלי עבודה, מתחיל לעבוד, והולך לו, יש לו מזל, הוא מוצא גוש קטן, עוד כל מיני סימנים שהוא באמת נמצא במקום טוב, ולאט לאט חופר לו בתוך הקיר, בתוך ההר, מחילה, שהזהב פשוט מוביל אותו. אחד הימים ככה הוא נתקל, אנחנו בעמוד 164, נתקל בגוש סלע שמקשה עליו להיכנס פנימה לתוך המחילה, להרחיב אותה. כן, פטיש גדול, ונותן מכה ובום! אף לו בסיס של הסלע, פוגע לו ביד, פוצע אותו ככה פציעה טובה, הוא שותה דם, יוצא החוצה מהמחילה הזו, מהמערה הזו שהוא חפר. אומר, מה? ככה, כזה קשה, אפילו נפצעתי, אני הולך הביתה. לוקח את הכל והולך הביתה. מה היינו אומרים עליו?
הפסיד.
מה?
הפסיד. לא חכם.
לשון עדינה. האדם הזה לא חכם בלשון עדינה. ואם היינו רוצים לשחרר את חרצובות לשוננו, היינו גם יורים בו בשבט לשוננו, מילים עוד כהנה וכהנה, וברוך השם שאנחנו עדינים. אבל בוודאי שמעשה הוא היה הפקרות נשמע. מעשה הוא היה מתפרש בעיני המתבונן כאדם חסר אחריות, כאדם שנתקל בקושי והוא עוזר אותו והולך, כאשר האוצר הבלום שהוא עבד עליו וחפר יכול להיות שנמצא כמה סנטימטרים לפניו. כי יש כל הזמן סימנים שהוא בכיוון הנכון. אדם שמתקרב או מחפש אוצר והוא מגיע אל האוצר ועוזר אותו בגלל קושי, אז לא צריך להכביר במילים כדי למתג אותו או לתת לו איזה תואר, כבוד כזה או אחר על המעשה הזה. הפסוק אומר, יראת השם היא אוצרו. האוצר הגדול של כל המציאות כולה היא יראת השם. וראו גם ראו איך אנחנו בורחים ונסים מן האוצר הגדול הזה. חיים, אנחנו נראה את זה עוד מעט בדברי הרב. המודרנה, המודרניות של העולם, המתפתח, הוא אכן מתפטר. ללא יראת שמיים, זה הרס מוחלט של המציאות. הרס. אדם שהוא מחכים, רוכש ידע וחוכמה, ואין לו בתוך החוכמה הזו אוצר, נקרא יראת שמיים, עם החוכמה הזו הוא יעשה עניינים או דברים שיראו, יפגעו, יהרסו את האנושות. אדם שיש לו מה שלא יהיה ואין בתוכו ערבוב, עירוב, שיתוף, חיבור אל יראת שמיים, יראת השם, הכל מתהפך כנגד מה שצריך להיות. כי בלי יראה, יראת השם אמיתית, כל מה שיש מסביבנו יכול להפוך להיות מכשירי רשע, כפשוטו. מכשירי רשעות. ולא משנה במה שניגע, ולא משנה במה שנדבר, ולא משנה איזו דוגמה שניתן, ללא יראת שמיים, שמה הדבר הזה אינו ראוי ואינו נכון לפני הבורא, האדם היה יצור מושחת, פראי ומזיק לכל המציאות. אוקיי, תגיד בסדר, יש את המוסר הטבעי של האדם. למה צריך יראת שמיים? יש מוסר טבעי. יש, כמו שהרמב״ם קורא לזה, מצוות שמיות. מצוות שמיות. מצוות שמיות משמעותה שגם ללא התורה, כל חברה אנושית הייתה כותבת אותה לעצמה, ואכן מצאנו כל מיני חוקים לפני מתן תורה שנכתבו. אחד הידועות המפורסמות זה חוקי חמורבי. היה מלך שכתב חוקים וכללים חברתיים המגינים זה על זה מפני זה. כלומר, כל אחד רוצה להגן על עצמו, ובהסכמה, ובהסכמה חברתית, כותבים חוקים. לא תרצח, לא תגנוב. דברים פשוטים, אני לא רוצה שתגנוב לי, אז אני תגנוב לך. מין הסכם חברתי. כמה זמן זה מחזיק מעמד? מחזיק מעמד כל זמן שהרצון שלי לא גובר, או הצורך שלי לא גובר על העניין. אז אני נכנע לו. אבל אם אני צריך, והרצון של הצורך שלי גובר על המוסר ההסכמי האנושי, אז אני אומר עליו, ואני בודד. טוב, תגיד בצלר, הנה גם אחרי מתן תורה יש גנבים. נכון, אין ספק. אבל בואו רגע נלך למקום אחר. אולי זה באווירה של הימים האחרונים, שבועות האחרונים. מי שפעם ראה, שמע, הכיר, אני מקווה שלא מקרוב, אני לא יודע כמה מכם יש לו קרוב משפחה ברמה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, עשירית, שהוא חוקר, חוקר משטרתי, או חוקר שב"כ אפילו. אדם שתפקידו לחקור אנשים חשודים, אנשים עבריינים, בכל תחומי החיים, לגלות את האמת. והנה אתה יושב עם הבן דוד שלך ברמה 1, 2, 3 ולא מה שלא יהיה, ואירוע משפחתי על שתייה, עוגה, פיצוחים, ומדברים על הר ועל דר. והכל נחמד ויפה, לאחר ימים שואלים אותך, תגיד לי, בן דוד שלך זה הפלוני? אני אומר, כן, כן, מה אתה אומר על הפורט? שמע, בן אדם, מדהים. איזה בן אדם, איזה רגישות, איזו נתינה, איזו מסירות. אין דבר כזה, זה בן דוד כזה צריך, אם לא היה צריך להמציא אותו. באותו זמן נעצר חשוד במעשה פלילי כזה או אחר, ואומרים, עוצרים אותו ואומרים לו, תמתין פה ותכף יגיע החוקר. נו, בסדר, איך נגיע, מה שמו של החוקר? פלוני, הבן דוד שלך. לא, רק לא זה, תעשו טובה בבקשה, כל חוקר אחר אם אפשר, רק לא הוא. זה רק רחמנות, אין רחמנות בחקירה. אתה אומר, רגע, לא מבין, זה אותו אחד המסור, הנאמן, העדי, הרגיש, מה זה? איך זה יכול להיות? איך אותו אדם, זה רואה אותו כך וזה רואה אותו אחרת? זה פשוט מאוד. האדם, העבריין, אם לא נעמוד מולו בכוח מפחיד, כוח מרתיע, כוח מאיים, הוא ימשיך להיות עבריין. שום דבר לא יעצור אותו. האדם מצד היותו אדם, יש בו צדדים פראיים. וצריך לדעת את זה, וצריך לומר את זה. והזכרנו את זה כמה פעמים. האדם, יש בו צדדים אפלים, שאלמלא מוראה של מלכות, הם היו פורצים החוצה. אלמלא מוראה של תורה, אלמלא מוראה של דברי חז"ל על כל מיני עינויים ועונשים בעולם הנשמות, וגיהנם, ומלכות, והרג, וחלק, וסקילה, ושריפה, ומלכות. האדם היה משחרר את הפראי שבו, והיה כאחד מחיות השדה. הדבר הגדול, המורכב, על כל הבריאה כולה, זה יראת השם. כי אז לא צריך להעיר, לא צריך להפחיד. הזכרנו כמה וכמה פעמים שיש שלוש רמות במושג היראה. יש יראת העונש, זה מה שאמרנו הרגע, צריך להפחיד אותך, מה לעשות? כי אם לא להפחיד אותך, זה יהיה היום בנורא. החיה שבאדם תתפרץ, אז אני מפחיד אותך. יש מעל זה יראת האהבה. הגדולה מכולם, יראת הרוממות. וראו גם ראו, מה יותר תופס אותנו? מה יותר בולם אותנו? לא שמעתי, לא לריב. מה באמת ביום יום מחזיק אותנו שהחיה לא תפרוץ? איזה סוג של יראה? יראת העונש, יראה הנמוכה, שלא יתפסו אותי, שלא יגלו, שלא יענישו, אני מפחד מגיהנם. אומר הרמב״ם, זה בסוף פרק י' בהלכות תשובה, זה מלמדים תינוקות ככה. משום שדעתם אינה רחבה, שכלם קטן, מה לעשות? צריך לדבר איתם בהפחדות. זה גם מי שאומר כי לא יראני, אבל בהפוך, הפסוק אומר כי לא יראני האדם בחי, במובן שאף אחד לא יכול לראות את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל האדם אומר כי לא יראני השם, הוא לא רואה אותי, אני אעשה ככל אשר עולה על ליבי. וכביכול כשאומר עזוב, אני לא צריך את התורה ואת המצוות, אני רוצה לחיות חיים שאינם קשורים אל התורה, אינם קשורים אל האמונה, אינם קשורים אל החיוב, אל הגבולות, אל המעצורים, ואני אעשה ככל העולה על רוחי, אני חופשי ומאושר. יש שיר כזה, להיות חופשי ומאושר, משנות ה-70 אני חושב, או ה-80. זהו, זה התזה, זו התפיסה, להיות חופשי ומאושר, או בהמנון של המדינה, להיות עם חופשי. ללא כבלים, אלא רק על דרכי ההסכמים האנושיים, החברתיים. תראו כמה המשטרה שלנו עובדת קשה, לא שאני עכשיו אומר שהם לא צריכים לעשות את זה, אבל תראו מה קורה כאשר הכל נע סביב הסכמים חברתיים. זה לא אומר שאין גם אנשים מתוך שומרי התורה שגם הם עבריינים, ויש. כי טבע האדם הוא כזה שאם הוא לא עובד עליו, הוא לא יעזור הכיפה והזקן, כי לא הכובע קובע ולא מה מעיל מועיל. זה תלוי עד כמה יראת שמיים יש לך. יכול להיות לך זקן ארוך עד הברכיים, אבל אם אין יראת שמיים והרגו לי, הכל מותרים לכם. הזכרתי, שלחו לי הודעה, אז השיעור שלנו יהיה מוקדש לרפואת הרב חיים אבישלום בן בלנקה, הכהן הידוע, החלבן, שלצערנו הרב נמצא בסכנת חיים. רוצה לעורר רחמים רבים, ושהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה מן השמיים, מהירה.
אמן.
ולא ישאיר אותנו שום פעם יתומים היינו ולא אב, ולא יוסיף עוד כאב למחובנו. אומר הרב, בעיון העמוק של יראת השם, האדם לא יכול להגיע לידי חטא. אז באמת יש לו נפילה, אבל זה לא בא מצד הרצון שלו, זה לא בא מצד התאוות שלו. אם אני אומר שהיום אין שמש, אני אוכל לומר את זה כמה פעמים ביום שאני רוצה, והשמש תהיה על מקומה. כשאדם שאינו שומר תורה ומצוות אומר אין לי עניין עם התורה, היא לא רלוונטית, היא לא מתאימה, היא עתיקה, היא ישנה, היא לא מודרנית, יכול לומר ולומר כמה שהוא רוצה לומר, ואין למילים הללו שום משמעות אמיתית. אלו מילים עורבא פרח. אלו, כמו שאנחנו כבר למדנו פה בכיתה, כינינו את זה בשם תירוצי גנבים. הרבה הסברים יש לך למה אתה גנבת, אבל נשאר אתה גנב. אין לנו ברירה אלא להיים עליו, אין לנו ברירה אלא להתחיל אותו. אולי זה מה שיעצור, אולי. לכן המושג של יראת השמיים צריך להיות היסוד והבסיס של כל מעשה ומעשה וחיי האדם, ולא רק כמושג ארטילאי בשיעורי מחשבת ישראל. הוא צריך להיות חלק בלתי נפרד בכל עניין ודבר של אדם פועל, אפילו בדברים הכי פשוטים שיש בעולם, הכי הכי בסיסיים, כמו אכילה ושתייה. אדם יכול להגיע לאולם שמחות, אדם יכול להגיע לחדר האוכל כי הוא נמצא במסגרת שנותנים אוכל, ואם לא תהיה לו יראת השם, הוא יאכל כמו חיית השדה, והוא ייקח מעל ומעבר, והעיקר שהוא יהיה לו ולאחר מה אכפת לי. אני הגעתי ראשון. כמה אדם מתרעם שלא נשאר לו מאמנה העיקרית. זה דברים של היום יום. אכילה, שתייה. תקחו את הדוגמאות האלה ותנסו להכניס את המושג יראת השם. בכל דבר שאתם רק מעלים בדעתכם, תראו איך שזה תופס. כי האדם הוא יצור חברתי, האדם כל הזמן נוגע בחברה, באנשים, במציאות, בעצמים, בדומם, בצומח, בחי. ואם אין יראת השם, אין לו פחד בסיסי שמעשיו נכתבים, נבחנים, ויש דין, ויש דיין, ויש יום מתן חשבון. האדם הזה מפחיד להיות בעבר. תראו כמה אנחנו יכולים, ולפעמים גם עושים את זה, לצערנו גם במכוון, ברוב המקרים לא מכוון, אנחנו יכולים לפגוע באדם בשבט לשוננו, בהשפלה, בבושה, בפגיעה, וסתם כזה. אין שם יראת השם. אם היה לאדם יראת השם אמיתית, הוא לא היה יכול היה להוציא את זה מהפה. אפילו רק מצד זה שאיך אני אסביר את זה אחר כך. עזבו רגע את כל ההלכות האחרות בעניין החדר. אתה לעצמך מול בורא עולם. אז תגיד טוב, אין בורא עולם. בסדר, אמרת. נו, אז אין. אלה זה רמה של ילדים קטנים. בואו נראה איך הדברים מתייסדים ומתיישבים בדברי הרב, בפרט בעולם המודרני המתפתח שהוא מתייחס אליו בפסקה הזו. אומר הרב, המושג של יראת השם, באות י' יראה ג', הוא מוסיף עוז וגבורה בנפש האדם המבין אותה בטהרתה. יראת השם היא עושה את החיים מלאים עניין ושאיפות גדולות וממלאה אותם ברוחניות נשגבה המזככת את כישרונות הנפש באור אש קודש. מי שתופס, מי שמבין, מי שמחזיק. למה אני משתמש במילה מחזיק? כי כל דבר שהוא ביד אצלך, מה אנחנו אומרים בדיני קניין, שמה שאדם מחזיק ביד זה רכושו, הוא מוציא מחברו עליו הרי, זה שלי, אני מחזיק את זה, אני מוחזק ועומד. מי שמחזיק ביראת השמיים, מבין אותה, שהיא יראה המחזקת אותו לחיות נכון. יש לך סם חיים, סם ממריץ, סם משמר, תרופה כללית לכל מחשקי הנפש. אדם כזה, מה הוא עושה עם היראה? מה היא עושה לו? אומר הרב, היא עושה את החיים מלאים עניין, היא ממלא אותו במוטיבציה של עשייה חיובית. טוב לו עם מה שהוא עושה, כי הוא עושה את זה נכון, הוא עושה את זה אמיתי, הוא עושה את זה יסודי, הוא עושה את זה ברמה הגבוהה ביותר שהוא יכול להגיע בטהרת העניין, כלומר בנקיות. טהור זה לא רק המשמעות והפך התמי. טהור משמעותו נקי. לכן אומר הרב, היראה הזו מעמידה את האדם מול האינסופיות של החיים. רגע, לא הבנתי. החיים הם לא סופיים? הם בוודאי סופיים. אלא המשמעות של מכלול הפרטים המרכיבים את החיים יום יום הם אינסוף. אי אפשר לספור את כמות הפרטים שמתלווים לכל דבר. אתן דוגמה. זה נשמע אולי אבסורד, אבל בואו ננסה רגע לבחור. אם הדוגמה שאני ככה חושב עליה, היא באמת לכם מתאימה. אנחנו ברוך השם יושבים פה בכיתה עכשיו, בשיעור מעלים בקודש, כן? ולומדים. בדקות אלו ממש, נלחם הרב החלבן על חייו. אנחנו כאן לומדים, והקדשנו את השיעור לרפואתו. אנחנו מנסים להועיל לדבר שלא נמצא כאן. רחוק מאוד מכאן. אין לנו לא קשר אי עין ולא קשר חושי אחר. אבל אנחנו פועלים. דוגמה מובנת? זה שאני נמצא במקום אחד ופועל פעולה מסוימת, זה לא אומר שהפעולה היא נקודתית בלבד. יש לה השפעה על מכלול שלם של פרטים שקשורים לפרטים של פרטים של פרטים, ולכן אין בזה סוף. אם האדם נכשל, חד ושלום במזיד, או אם אבוא עם זה בשוגה, הוא משפיע בגלים שהולכים ומתרחקים ממנו, אבל הוא משפיע, תיקחו דוגמה אך טובה לעניות דעתי, שזורקים, ואתם בטח עשיתם בזה פעם אחת בחיים לפחות, שזורקים אבן לים או לנחל ונוצרים המעגלים במקום הנפילה. זוכרים? קרה לכם? הם נעלמים. אבל תשימו לב מה קורה. האבן נעלמה בתוך המים. מה היא עשתה שם? אנחנו לא רואים. אבל היא יצרה שביל. יצרה מסלול בדרך אל הנפילה, אל הקרקע. היא גרמה לשינוי במציאות. היא שינתה צורת מבנה שהיה קודם לכם. היראה האמיתית היא כזו שאדם צריך להבין שכל מעשה שהוא פועל, הוא משפיע על מעגלים אינסופיים של הבריאה כולה. לא רק על חייו הפרטיים שהם סופיים. לכן הוא אומר הרב, היא עושה את החיים מלאים מדם בשאיפות גדולות וממלאה אותם ברוחניות נשגבה. המזכרת את כישרונות הנפש בעובש קודש, כלומר העמידה מול הקדוש ברוך הוא. באופן הברור שאני ירא את השם. איך אמר יוסף? לא מזמן גמרנו, נכון? ספר בראשית גמרנו. אבל אי אפשר לשכוח אותו. אומר יוסף לאחים, את האלוהים אני ירא. אני מלך מצרים בפועל. יכול לעשות מה שאני רוצה. בהבל פה. ואתם כולכם מה שנקרא במרתפי השבק, המצרים. אבל את האלוהים אני אראה. אין שעשו דבר כזה. זה לא ניתן לעשייה, למרות שאולי בצד הפראי, החייתי של האדם, יש לזה מקום. נכון, בצד הפראי שלי יש לזה מקום, אבל את האלוהים אני אראה. ולכן זה לא מתחיל. זה תפיסה כללית, הוא לעבור מול הקדוש ברוך הוא, אדם שוכח כל הזמן שהוא עומד מול הקדוש ברוך הוא. ואני אמרתי זה אולי בכיתה י' באחד השיעורים שהייתם, שכשאני עובר על עירה אני כביכול אונס את הקדוש ברוך הוא לעבור איתי את העבירה, כי הקדוש ברוך הוא נמצא את האדם כל הזמן. השם צילך על יד ימינך, הוא כמו צל שלך, רואה הכל, שומע הכל, הוא איתך. וכשאתה עובר עבירה, איזו בושה ואיזו כלימה, משל למה הדבר דומה. כשאתה לוקח את אבא שלך לעשות איתך מעשה שהאבא מתנגד ואין לו ברירה, איזו בושה ואיזו כלימה מכסה את פניו של האב, שהוא צריך להיות איתך בדבר הזה. איזו חוסר נעימות, איזו פגיעות, איזו השפלה. האדם שעובר על דבר השם מכריח את הקדוש ברוך הוא להתבייש איתו. הוא לוקח פוץ וזורד בפניו כביכול. איך אדם יכול לעשות? זה רק אם האדם אומר, כי לא איראני, הקדוש ברוך הוא לא רואה, אני מנותק ממנו. הוא איננו, ועד הכל בסדר, נכון? הוא איננו. ואז הוא משה לעצמו, עושה מה שהוא רוצה. נו, אז הוא לא זרק בוץ בפרצופו כביכול של הקדוש ברוך הוא. הוא זרק בוץ. יש אתה אומר שכאילו הוא לא נמצא, הוא לא נמצא? זה תפיסה של יראת שמיים עקומה. לא כמו שהרב אומר. עד עכשיו הרב דיבר על יראת שמיים בתפיסה בטהרתה באמת. תפיסה אמיתית מה יראת שמיים מרוממת את האדם. נותנת לו אנרגיות, נותנת לו מוטיבציה להתעלות, להישמר ולהתקדם כלפי מעלה. ראש עד הפסקה הבאה. אמנם לפתאים אותו חופר זהב שהבאנו בתחילת השיעור, היא מתייצבת כסמל של ההבנה. האדם אומר, אני לא רוצה שתאיים עליי, אל תפחיל אותי עם גיהנום, אל תפחיל אותי עם אנשים, אל תמיד היא חוקר פלוני, לא, אל תפחיל אותי, אני נבעל. יראת השם היא מצמצמת, יראת השם היא מכשילה, המצוות קשות, התורה היא ישנה, אי אפשר לחיות, חייבים לראות סרטים, אי אפשר, התורה, איפה התורה כתבה שאסור? זה הפתאים. אומר הרב, הפתאים היא מתייצבת כסמל של הבעלה. אז אני נרתע, אז אני נבהל, אז אני בורח, אז אני אומר אין. היא גורמת רפיון וייאוש וחסרון אונים. אם האדם מסתכל על יראת השם, את תורתו ומצוותיו, סליחה, כדבר שהוא מגביל, זה בגלל שהוא פטי, בגלל שהוא כל כך קרוב לאוצר והוא עוזב אותו והולך, כי הוא קיבל מכה ביד. אלו היסורים, העונשים. מה זה התורה? קודם אמרו, הניש אותי, למה מכה? הנחתי תפילין כבר לפני חודש, אני יבן בבית הכנסת, מה פתאום מגיע לי עונש? כל הטענות המוכרות, אני רואה את החיוכים. בתוך עמי אנוכי יושב, לא? אז הוא נבהל, אז הוא נתק מגע. ולכשתתפשט היא גורמת התקוממות על כלל עול מלכות שמיים. זהו. האדם מנתק את עצמו מהתורה והמצוות. כי הוא תופס את המושג של יראת השם מעוות. הוא תופס את משמעות התורה והמצוות כדבר שהוא כובל, כשהוא מקשה, כשהוא לא נותן לחיים לזרום, ואיפכה מסתברא, כי החיים ולא תורה ומצוות הם חיים פראיים המתבססים על מוסכמות חברתית שתיפרץ שוב ושוב ושוב לפי צורך הפורץ. אין שאלות? אני רוצה לשתות. אין לכם רחמים. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם של הכל נגד ומורא. אמן. כן.
בעצם כאילו, סוג של לוקח את הבחירה החופשית. כי יש לך את זה, יש לך את זה כאילו תרוע.
לא, לא, סליחה, לא הבנתי. תנסה לנסר את זה אולי בצורה
אחרת. כמו שיהיה למישהו משהו אצלו, ואתה תגיד לו, אל תשתמש בו.
איפה זה נאמר כאן?
אמרנו שכאילו זה אצלנו, זה בטבע שלנו, נכון?
אמרנו שבטבע של האדם שתהיה לו יראת השם, כן.
לא, אבל גם שיהיה לו הצד השני.
לא, זה הבחירה שלו. יש פה את הדוגמה אולי היותר חזקה של הבחירה. כלומר, אדם יכול ללכת על יראת השם הטהורה, ועד להתעלות, ויכול ללכת ליראת השם המעוותת ועד לראות. לברוח, באמת מהעירה ומצוות השם, זה הבטירה שלו. הקרב פה מצייר לנו, מסביר לנו מה התוצאות, מה ההשלכות של שני הצדדים. בסדר? זה פה בחירה, כן.
יש הרבה אנשים, נגיד חילונים או גויים, נגיד שהם כן נגיד עומדים במוסר שלהם עד שהם מתים, ולא עוברים את ה... יש דברים שהם לא עוברים עליהם.
כן, אחי, כן, אני לא מתווכח עם חד.
אני חושב אפשר
להסביר? אני אסביר. קודם כל, אני רוצה לתרום טענה קצת, נקרא לזה, משדרגת את מה שאתה אומר, בסדר? יש בין שומרי התורה והמצוות כאלה שנחשבים בעבירות. איך זה? אז דיברנו, יש להם מירב השאלה, כולה.
נכון.
יפה. זאת אומרת, שבבסיס אמרנו שהאדם נולד עם מוסר טבעי, ואין אדם שלא חוטא. גם אלה שאוהבת הקדומה, שהם שומרים על המוסר שלהם. ראשית, אני רוצה לטעון, זו אמירה כוללנית, כי אנחנו לא יודעים לפרטים של כל אחד ואחד מה הוא עשה כשאנחנו לא יודעים. אבל אני אתן דוגמה. נגיד שהאדם נמצא בבית, בחדר לבד, ובלי להזיק לאף אחד, הוא נכנס לאתרים פסולים. האם זה פגם מוסרי או לא?
תלוי, לא יודע.
זה לא תלוי, זה פגם מוסרי, כן. כלומר, אז נכון שהוא לא הזיק לאף אחד. נכון שהוא לא פגע באף אחד, הוא פגע בעצמו, זה נגד המוסר. כלומר, האדם, גם האדם הבנוי, המושתת על המוסריות ההסכמית, החברתית, כן? בין חברה דבר זה פסול. יש כאלה שכן עושים את זה, אז נכון שזה לא מזיק לאף אחד, אבל הוא כבר לא מוסרי כל כך. למה? כי הנטייה שלו, הרצון שלו לעשות את הדבר, זה גבר על המוסכמה החברתית. נכון? השאלה שרבה על מקומה, אין דבר כזה. אין מציאות כזו שהאדם הוא מוסרי 100%, אין דבר כזה. אין, כי הוא נחשב. שאלה מה הוא עושה אחרי הכישלון. שאלה, אבל מה עומד מולו ומה מרתיע אותו מלעבור על המוסר? האם זו מוסכמה חברתית, או למשל, ניקח...
לא מוסכמה חברתית, זה חינוך, לא יודע.
לא, זה לא רק בא לידי ביטוי, אמרנו, המוסר והכללים הם עם כל המכלול. יראת השם מקיפה כל מכלול החיים כולם על כל הפרטים. בסדר? אז אתן לך עוד דוגמה, נגיד שהאדם אפילו בביתו שלו, בביתו שלו, שותה משהו ויש לו ריחה והוא יורק אותה על הרצפה. בבית שלו. האם הדבר הזה מוסרי או לא?
זה לא מוסרי.
יופי, גמרנו, זה עבר על המוסר. למה? כי יש פה מישהו שמנקה. הדברים הם יורדים בפרטים כל כך קטנים, שאיפה שלא תבחן, כן? אין מושלמות בדבר הזה. אז מה יבלום אותו? מה ינסה לצמצם את התופעה?
חינוך בבית?
לא, חינוך בבית לא. תראה כמה, גם במסגרות שלנו, ההורים חינכו לאלף, יצא להם בית. גם לא החינוך.
גם אצל
דתיים? כן, נכון. הדבר עכשיו, כולם. כלומר, אני לא חילקתי עכשיו, אני דיבר על האנושות כאנושות. כלומר, אם אין באמת יראה, אני חושבת במקום מילה אמיתית, הכל נפרץ. עכשיו, האדם והרגיל, כן, נקרא לזה, רוב רובם של האנושות, פועלת על פי מה? מה בולם אותם מלעבור על כללים? אז פחד. מהעונש. אם לא נדבר עכשיו על עונשים בעולם הבא, העונש בעולם הזה, כן, של מאסר, משטרה, כנסות, מאוד בולם אנשים, מאוד. עובדתית, אחרת אנחנו היינו חיים מרגע. כן? ולעומת זאת, בפן הרוחני, מה שאמור לעצור את האדם היא רע מפני העונש, ירד העונש. זה הרמה הנמוכה, כמו שהזכרנו בדברי הרמב״ם. זוכר? זה אנשים. אבל פה אומר הרב, מי שמתבונן, בבקשה לא עכשיו, מי שמתבונן על יראת השם באופן המעוות ואומר כאילו אין אלוהים, אין תורה, אין מצוות, או אומר, יש אלוהים, אבל לא יקרה לי כלום, אני אעשה מה שבא לי, כאילו להיות עם חופשי בארצנו, בסדר? האדם הזה חי באופן של מה? של אותו חופר זהב שברח, כי הוא קיבל מכה.
כן, אבל הכל כתוב בתורה, למשל,
הכל
כתוב בתורה.
לא צריך, עוד פעם, התורה לא צריכה לכתוב עלינו בחדר הזה עם ה... טלפון החכם. היא לא צריכה לדבר על זה. התורה נותנת דוגמאות. אין שום דבר בעולם, שום מקצוע, בשום מקום בעולם, שכותב את כל הפרטים שאמורים להיות בעתיד. אלא, יש בכל תחום את ההגדרות הכוללניות, נכון? שמסבירים את המבנה, וכל השאר מולבש על. זהו, זה מתאים או לא מתאים. זה נקרא נוסחה. כן, נוסחה מתמטית, או נוסחה כימית, או נוסחה פיזיקאית. כמו נוסחה זה? ועכשיו כל דבר בודקים על הנוסחאות הקיימות. לא צריך כל פעם להמציא משהו חדש, או לכתוב משהו חדש. נכון? אתה קובע כללי, ומה שמתאים לכלל זה א', מה שמתאים לזה הוא כלל ב'. הבנו? לכן, ממשיך הרב ואומר, זוהי השפעה יראה מאוד, שאדם מתבונן על יראת השם כדבר מפחיד, כדבר מגביל, כדבר מצמצם, אי אפשר לחיות עם התורה הזו. היא לא נותנת חיים, היא רק קובלת את האדם, היא לא מאפשרת לו. ואז, זה מביא עד כדי התקוממות על כלל עול מלכות שמיים, ופורקים עול מהצעירים שטעמו טעם חיים איתנים. עולה וחרה פה אומר שמבקשים בצלק חיים בלא בעתה ופלצות, כי אם מלאי אומץ וביטחון בגבורה, כלומר כאשר יראת השם מתרחבת והיא נתפסת לא רק אצל האדם הפרטי אלא אצל הציבוריות, אצל הלאומיות, אצל האומה, כפחד מהקדוש ברוך הוא, הציבור שלם עוזב את הקדוש ברוך הוא. וראו גם ראו לצערנו במדינת ישראל ובעולם היהודי. עזבו את הקדוש ברוך הוא, כי נבהלו מהמשמעות של יראת שמיים. לקחו אותה כדבר קובל ולא כדבר אמיתי, שבאמת הפוך מזה, מרחיב, מרומם, מפתח. כל הצעירות, הכוח, צעיר זה לא רק בגיל, צעיר גם מסמן אנרגיות, כוח, הרבה רצון, שאיפות, חלומות, תנועה של התפתחות. המושג צעיר. אומר הרב, זה מביא נזק עצום, כי המחשבה הזו של הצעיר, של חסר הניסיון, חסר ההבנה וחסר הרצון באמת להעמיק, אלא לחיות את העכשיו, היא נשארת בוסר, כפרי לא בשל. מי שאוכל פרי לא בשל, מה קורה לו בפה? תותם, תפל, מר, לא נעים. נחייה. ממשיך הרב ואומר, אומנם, למרות זו, הציור המפיל איזו אימה, הוא כל כך מכלל יישוב העולם והכשרי המוסר, שראוי להפיל אימה על הכושלים במערכת המוסריות, ופה אומר הרב, מגיע לך! אם אתה נמצא במקום שאתה רואה את יראת השם הפוך ממה שהיא וקורא לה ואומר עליה ומתייחס אליה כדבר כובל, ואתה מסתכל על התורה והמצוות כדבר שהוא לרעת האדם, שהיא לא טובה לאדם, אני צריך להתייחס אליך כמו אותו חוקר בן דוד פלוני, אבל בחקירה ולא מול הפיצוחים במפגש משפחה. לא יועילו סכנשי, לא יועילו שיחות כאלו אחרות על כוס קפה, עוגה, קרמבו ומה שלא יהיה. אין בהם תועלת. כי האדם לא ישתכנע. הוא יגיד לך כן, 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 נכון, אתה צודק, ויצא ואחר כך יחזור לסורו. האדם הזה אין ברירה אלא רק לאיים עליו, רק להפחיד אותו, כי אין דרך אחרת. הוא לא מבין דרך אחרת. והוא לא יבין משום סך משהו. כלום. מה לעשות? מול אדם שרואה בתורה ומצוות דברים שליליים, דברים שקובלים, דברים לא יודעים לחיות, אתה לא יכול לדבר איתו על צורת חיים. אתה צריך להפחיד אותו מצורת החיים שהוא חי בו. ולהראות לו. ולאיים עליו ולהגיש אותו. כן. אין ברירה. זו השפה היחידה שהוא מבין עכשיו. אתה לא יכול לדבר איתו על רוממות. צריך לדבר איתו בצל הקשה. לכן אומר הרב, צריך, ראוי להפיל אימה על הכושלים במעלות המוסריים. ואתה מגיע לרמה כל כך נמוכה, על איזה שפה אני יכול לדבר איתך? בשפה שלך, אין לי ברירה, אני מצטער. אתה לא ברמה גבוהה. אני לא יכול לדבר איתך ברמה גבוהה. אני לא יכול לדבר איתך עכשיו בנוסחאות ובשפה אקדמית, שאתה בכיתה ג' מצטער, אני אדבר איתך רק כמו בכיתה ג' כאן אתה בן 80 כי אתה בכיתה ג' זה הידע שלך. יש בו אמירה מאוד מאוד לא פשוטה של הרב, אבל הוא במחוזותינו בימינו עליו להגיד שהרבה מאוד המנהיגים שלנו לא מכירים בכלל את הערבים, הנהגותיהם, דעותיהם, שפתם, ודברים איתם ביידיש, לכן אף שום דבר לא מצליח איתם. כשאתה פוגש אדם שדובר אנגלית והוא לא מבין בעברית, אתה צריך לדבר איתו מה? אנגלית! דבר בשפה של הבן אדם! הוא לא מבין שפה אחרת. אצל הרשעים כאלה, וזה לא רגיל אצל הרב, אצל רשעים כאלה החיזיון של פחדים שמצטייר על ידי מושג יראת השם הוא חיזיון של אמת, אומר הרב. הרשעים הללו שמעוותים את מושג יראת השם, שמעוותים את המושגים על התורה והמצוות, זה אדם שמרשיע, ולכן הוא כל החיים פוחד, הוא כל החיים בורח, הוא כל החיים לא מרים את הכפפה, אלא ממשיך לחיות בחיי השקר, ואומר, אין, ואת הכל בסדר, כמו אותו תינוק חסר דעת, שעוצם את עיניו ואומר, אני לא פה. די, זה הפירוש הפסיכולוגי של ההתנהגות הזאת. אם אני אומר בתחנה של האוטובוס והעשן של האוטובוסים מאוד יפריע לי ואני אגיד אין אוטובוסים! אז זהו, לא יהיה עשן. איזה מין חשיבה זו. אדם שאומר, עזוב, יש אלוהים אבל אני לא, אין תורה, אין מצוות, לא מעניין אותי כלום. גנום, גנום, גנאי לגנאי, לא אכפת לי. אז גמרנו, זהו, אין. הכל ייפתן כי אמרת. לכן המשיך הרב ואומר, אצל דמויות כאלה, וזו אמירה מוסרית, ואמרנו כמו מקודם, נתנב, המילה מוסר זה לא רק אם אני אפעל פעולה כאלה, כזו או אחרת, בהתאם להסכמה חברתית. מוסר, כוונתו להיות אדם שהוא ישר, בכל דבר, אוקיי? זה מוסר. זה הכוונה הכללית של המוסר, באנושות. תהיה אדם ישר, אל תרמה את אף אחד, אל תפגע באף אחד. כשאומרים אף אחד זה גם אותך. אם אתה לא מזיק לאף אחד אחר, אתה מזיק לך. כשאתה מזיק לך, כמו שאמרנו מקודם, אני עושה פעולה פה, אני משפיע במקום אחר. בלי לדעת. תעמדו. אדם שגולש לאתרים הפסולים הללו, אומר אני לעצמי, הוא לא יודע שבאותו זמן, ככל שיותר ויותר גולשים שם, יש יותר ויותר אנשים שמכריחים נשים לעבוד בזה. וכל מה שמתנהל סביב זה. אתה לא משפיע, לא, אתה השפעת בגדול. ואנחנו, מי שאתה בכלל לא יודע מה, איפה הוא בכלל, הגלובוס. אתה משפיע. כל לחיצה, אופ, קופת לך תמונה של פרסומת. השפעת או לא? השפעת. אבל אני בכלל לא בעניין. לא משנה, אתה השפעת. אמירה, מעשה, כאן משפיע על כל הגלובוס. לכן אומר הרב, אדם שמוריד את עצמו לעיוות כל כך נוראי, אי אפשר לדבר איתו אלא בשפה של עונש, של הפחדה. אין דרך אחרת. שום דרך אחרת. לכן, ההנהגה האלוהית העידה שהוא קנה ונוקם לצערו, ולכן הפסוקים אומרים, אל קנו ונוקם. כן! שתדע! שהקדוש ברוך הוא נוקם! תיזהר. אתה רוצה לשחק איתו? תשחק! אבל תדע לך, אתה תשלם! ומי אומרים את זה? זה ילד קטן, שאין ברירה, אלא לאיים עליו כדי למנוע ממנו לפגוע בעצמו. וכך אנחנו עושים כהורים, ואתם תעשו כהורים גם. אתה לא תיגע ולא תעשה, ואתה ניקח את הילד שלך ותיתן לו כמה מכות על הישבן. למה? תעשה לו סחמשים. לא, הוא לא מבין. זה לא עובד. וחזיון של תועלת גדול יש גם בזה. כן, זה גם בזה, זה דרך. שמכל מקום, היראה מחלשת את כוחות הרעות. יראת העונש, יש בה כוח להחליש את הטבע הפראי של האדם. גם יראת העונש. כי אדם לא רוצה להיענש, אדם אוהב את גופו. הוא אוהב כל כך את גופו, שגם אחרי המוות הוא דואג לו. הוא מכין את עצמו בחיים כדי שיהיה לו יותר נוח במוות. אנשים עסוקים, יגברו אותם בעמידה, בשכיבה, בקיר, למטה, למעלה. אפילו על הגוף שלו הוא דואג מה יהיה אחר כך, כל כך הוא אוהב את גופו.
זה
כבר מת, אבל לא? לא נגע, זה רק כדוגמה ככה מהצד. ועל ידי הרמה הזו הנמוכה של יראת העונש משיבה על ידי זה גם את הרעים שבבני האדם לדרכי יושר. אין ברירה, דבר איתו ככה, עד שהוא יחזור. יהיה אדם שמתחיל לחשוב באמת, ולא בורח. אבל הניגשים אל השם, בתלמוד תורה, ובקשת מעלות מוסריות, שהם כמובן רחוקים מכל תועבה רעה. לעומת זאת, אנשים שבאים אל יראת השם, מבקשים את יראת השם, רוצים את יראת השם, מתוך הבנה שהיא, היא אוצרו. היא באמת המתכון לחיים אמיתיים, מלאים, ושהתורה לא מגבילה אף אחד, ולא מצמצמת כלום. הם בדרך הזו, זה, אין בזה תועבה רעה, אין בו פנייה רעה, אלא שאיפה אל זה, צריכים להשכיל, אומר הרב, ביראת השם, ציור שמרומם ומחיה את כל הכוחות הנפשיות. הם צריכים להבין שבכוונה הזו, בעשייה הזו, בהליכה הזו, האדם מתרומם ומחיה את עצמו, הוא מפתח את עצמו, הוא מתעלה. יראת רוממות. יש עם האהבה ועדן פנימי, האדם חי בגן עדן ולא אחת, אמרתי לכם. עולם הבא. גן עדן וגיהנום ומה שהאדם מייצר לעצמו בחיי היום יום. אדם יכול לחיות כאן ויש לו הכל כמו לעשיו, ויש לי כל, יש לי רב. שאם אתה, עשיו אומר, יש לי רב. יש לנו כל מיני עשבים שיש להם רבנים. יש, יעקב אומר, יש לי כל, כל מה שיש זה הכל. מה שיש זה הכל. זה גן עדן. האדם לא במרדף עם מרוץ אחר החיים. טוב לו עם מה שיש לו. אדם כזה, שהיראה, יראת השם, היא המרכז של חייו, היא המגנט, שאליו הכל קשור והכל סיבוב מסתובב, מענג את הנפש. האדם חי בגן עדן, כאן, ועכשיו, והתענג על השם, והתענג על השם. זה התענוג היותר גדול. ומה משאלת לב של אדם כזה? שתהיה לו יראה יותר טובה. תהיה לו יראת השם יותר נקייה, יותר טובה. את הגן עדן שלו הולך ומתרחב, ואולי בדרך משל, כן? כמו שהנשמות בגן עדן העליון הולך חוד ומתעלות, פה הוא הולך ומתעלה בגן עדן התחתון. כן.
אתה אומר שיראה זה לאנשים שיותר כאילו... נגיד בתוך הבור, ואז כאילו שהם מתחילים לצאת, אז הם עוברים למידה יותר גבוהה כאילו.
לא, לא, לא. אני אומר, לא אני אומר, הרב אומר, אני מסביר. הרב אומר שיראת השם האמיתית בטהרה שלה היא כזאת שצריכה להביא את האדם להבנה שהגבולות שהקדוש ברוך הוא הציב על ידי התורה והמצוות הם החיים האמיתיים. הם לא מגבילים אותך. הם שומרים עליך מהחיה שבך. הם מביאים אותך אל המדרגה היותר אמיתית של האדם, להיות אדם. ולא להיות אדם, סליחה, חיה בצורת אדם. וחיה, אתם יודעים, היא טורפת פתאום שבא לה, או יש לה צורך. חיות טורפות שפתאום יש להם צורך. הם לא, לפני זה הם לא נחמדות. והעולם מוכיח. מוסריות שמושתתת על תוואים, על רצונות, נפרצים לימין ועזמון. גם את זה שמור תורה מצוות. כן, אני רק שמיים אמיתית. ואני לא בא ואומר שהדתיים הם בסדר. גם אצלם יש מי שאין לו יראת שמיים אמיתית. כי אצלם הכל עובד על יראת העונש. גם עם כיפה מעיל וכובע. ולכן כמה וכמה מי שלא שם. כי האדם הזה שנמצא בעולם הדתי, ששומר על תורה ומצוות ברמה כזו או אחרת, אפילו הנמוכה, אבל הוא אומר, יש לי, כן, יש אלוהים, אני צריך להביא בחשבון. אז הוא מפחד מהעונש, אז זה בולם אותו בצורה כזו או אחרת. אבל אדם שבולם את עצמו מצד הרצון שלו לבלום את עצמו, אז מורידים את העם, קוראים את זה, את ההנדברקס, כן? מעצור יד, שמתחשק לי, לא רואים את המעצור יד.
אבל זה רמה של ילד, זה לא...
נכון, נכון.
מתישהו אמורים להגיע לשלב שכאילו...
צריכים לצאת מהרמה הזו. אתה לא... הרמה של הילד זה כשאדם חי על בסיס הפחד. אז הוא בורח. אתה רוצה עונש? כשרוצים בחד להרביץ לך, אתה נשאר או אתה בורח? אתה בורח. אז הרגע, אתה בורח מהתורה והמצוות. כי אתה חי ברמה הזו של מה? כל התורה היא רק עונשים, היא כל הזמן רק מגבילה, אם אפשר לעשות את זה, אם אפשר לעשות את זה. זה ילד, כן, זה ילד. בן 80. אבל ילד. כן.
אז בן אדם שכאילו... הוא לא ירא... כאילו הוא לא פוחד מהעונש, והוא ירא.
זה לא יורד. זה לא יכול להיות.
אז איך אתה...
הרמה הראשונית...
זה לא יראה שלמה, נכון? בן אדם שפחד.
נכון.
אז איך מגיעים ליראה שלמה?
זה מה שהסביר הרב. היראה הראשונית היא יראת העונש, זה ככה. אבל אדם שמסתכל על יראת השם כדבר מעניש, כדבר מאיים, כן? הוא לא קונה את יראת, הוא לא קונה יראה, הוא בורח ממנה. כי מי אוהב להיות מאוים? אף אחד. אבל אדם שמבין שיראת העונש היא הבסיס, המינימלי, כדי לשמור על המינימום שלא תהיה חיה מושלמת, כן? והוא שואף להגיע לטהר, יראת השם הטהורה, כלומר, זאת שאומרת שלא בגלל העונש אני לא עושה דבר כזה, או אני עושה דבר אחר, אלא בגלל שזה בא מאהבת השם. זה הבן דוד שלי בחיק המשפחה עם הפיצוחי, ולא הבן דוד שלי המאיים והמבחין בחקירה. אז אני מתחבר אל הבן דוד עם הפיצוחים, הוא אחלה גבר. אני רואה את הטוב. אז אני רוצה עוד מאוד להתקרב אליו. ולאט לאט אני מתרחק מהפחד, מהבהלה. אתה לא בורח, אני מתקרב. לכן, כמו שפתחנו, יראת השם, אומר הפסוק, מה היא? היא האוצר. אוצר, זה בא שאתה שומר את הדבר היקר ביותר שיש. שומרים באוצר, בכספת. וזה באמת מקור החיים, שורש החיים האמיתיים, המחיה, המענג, המפתח, ולא המצמצם, ולא המקביל, ולא הכובל. יום טוב.
יום טוב.